השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רפאל בן לבנה וחכם מנשה, שהיה מבוני ירושלים, איש של חסד ואמת, מעשים טובים, צדקה, אהבת אדם והארץ, יהי זכרו ברוך. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת מנחות. היום נלמד בדיוק דף, נתחיל בשורה האחרונה בדף הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. היום יש לנו נושא אחד, וזה צירוף של שני חצאים של מנחה בתוך כלי אחד. עכשיו נקדים שיש משנה בחגיגה בכף עמוד ב' שאומרת שהכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש. כלומר שאם שמים בתוך כלי אחד שתי חתיכות של בשר קודשים ואז בא תמה ונגע באחד מהם, אז הוא מתמה לא רק את מה שהוא נגע בו אלא גם את החתיכה השנייה, כי הכלי מצרף אותם להיות כאילו שהם אחד. עכשיו בסוגריים אתם בטח תוהים למה צריך את החידוש הזה, הרי ממילא אדם התמה מן הסתם נגע גם בכלי ואז הוא מתמה את הכלי והכלי כבר יתמה את שתי החתיכות, אז אם היה מדובר באב התומה ושנגע בכלי אז אתם צודקים. אבל כאן החידוש הוא שאפילו שמדובר בטבול יום, כלומר שהוא רק בדרגה של שני לתומה, כך שהוא לא יכול לתמה כלים והוא גם לא יכול לתמה את החתיכה אחת ואז היא תיגע בשנייה ותתמה אותה, ולכן צריך את החידוש לומר שבכל זאת הכלי מצרף את שתי החתיכות ואם הוא נגע באחת אז אוטומטית השנייה גם נתמת. עד כאן החידוש שם בחגיגה, ועכשיו בואו ניישם את זה גם אצלנו במנחות. אם אני אקח מנחה אחת, כלומר גודל של יסרון, ואני אחצה אותה לשתיים, ואני אשים את שני החצאים בתוך הביסה, כלומר הכלי שבו אמורים לבלול אותם, ואז יבוא טבול יום ויגע בחתיכה אחת, זה אוטומטית יתמה גם את השנייה. זה החידוש המרכזי שלנו להיום, הכלי מצרף שני חצאי מנחה, שאם אני מתמה אחד, זה מתמה את השני. זה החידוש, ועכשיו מה שנעשה לאורך כל השיעור, זה נראה על זה חמישה דיונים, אז נחלק את זה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שלוש שאלות ששאלו בני רבי חייא את רב כהנא לגבי החידוש הזה. השאלה הראשונה זה האם הכלי מצרף אותם רק שהם נוגעים או אפילו שהם לא נוגעים, ועונה רב כהנא, החידוש הוא אפילו שהם לא נוגעים, והוא למד את זה מהלשון של המשנה שם, שהמשנה אמרה שהכלי מצרף, היא לא אמרה מחבר, כלומר היא לא רק יוצרת חיבור לדברים שכבר נוגעים, אלא ממש מצרף את דברים רחוקים אחד מהשני שיהיו כמו אחד, זאת שאלה ראשונה, זה גם בלי מגע. שאלה שנייה שהם שאלו, זה האם זה יכול לצרף גם מנחה שלא קשורה? כלומר, אם בנוסף לשתי החתיכות האלו שאמורות להיות בכלי הזה, שמתי עוד חצי חתיכה מאיזה מנחה אחרת מכלי אחר, האם גם היא תתאמה? ורב כהנא אמר שלא, כי הכלי מצרף רק את מה שזקוק לכלי הזה, ששייך לכאן, ולא איזה חתיכה ממנחה אחרת, זאת הייתה השאלה השנייה שלהם. השאלה השלישית, האם הכלי מצרף גם את האדם? כלומר, אם שתי החתיכות יושבות שם בכלי, ואז האדם לא נגע בהם, אלא רק שם את האצבע שם בין שתי החתיכות בתוך חלל הכלי, האם זה יתמה אותם? ורב כהנא אמר שלא, הכלי מצרף רק את החתיכות, אם הוא נוגע באחת, זה מתמה גם את השנייה, אבל הוא לא יכול לשים את האצבע באוויר, וזה יתמה אותם. ואגב, אם אתם שואלים, רגע, הרי אנחנו יודעים שכלי מתמה גם מהאוויר, אז התשובה היא לא, כלי חרס מתמה מהאוויר, אבל כלי השרת הם לא מחרס, ולכן שם זה לא מתמה מהאוויר. ועד כאן הדיון הראשון, ולמדנו כאן בעצם שלושה דברים. א', הכלי מצרף גם כשהחתיכות לא נוגעות, ב', הוא מצרף רק חתיכות אמורות להיות בכלי הזה ולא ממנחה אחרת, וג' האדם לא יכול לטמא אותם דרך האוויר, זה היה הסעיף הראשון. עכשיו, בסעיף הראשון כאמור, זה היה שאלות ששאלו בני רבי חייא את רב כהנא. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף השני, זה ברבלון של עמוד א', שכאן התפקידים מתהפכים, ורב כהנא שואל את בני רבי חייא. והוא שואל אותם, האם הצירוף הזה הוא מדאורייתא או רק מדרבנן? אם הוא רק דרבנן, אז זה רק לחומרה. כלומר, רבנן גזרו שלגבי טומאה, אם הוא נגע באחד, זה מטמא את השני, הכל מדרבנן. אבל אם זה מצרף מדאורייתא, אז זה יהיה נכון גם לכולה. לגבי מה? לגבי שאם קמצתי מאחת מהחתיכות האלו, אז זה מתיר גם את השנייה, כי זה נחשב שהן מחוברות, ועשיתי קמיצה בעצם משתיהן ביחד, כי הן מחוברות. זאת השאלה, האם נאמר את זה גם לכולה, כלומר, לגבי קמיצה. וכאן הגמרא תנסה להביא שתי ראיות לזה שכן, אומרים את זה גם לגבי קמיצה, אבל את שתי הראיות אנחנו נדחה, כך שבסופו של דבר זה יישאר בספק. הראיה הראשונה זה של בני רבי חייא, וזה מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן, וזה שבמשנה יש את המקרה הבא, יש שתי מנחות שעוד לא נקמצו, והם יתערבו אחת בשנייה, אז אומרת המשנה שאם הם לא יתערבו לגמרי, אלא חלק מהמנחה הזאת יתערב עם חלק מהמנחה הזאת, אבל עדיין לכל מנחה יש גם עוד חלק שלא יתערב, אז הוא יכול לקמוץ מהחלקים האלו שלא יתערבו על החלקים שיתערבו. עכשיו, בהווה מן הגמרא מבינה שהחלקים שלא יתערבו לא נוגעים בחלקים שיתערבו. כלומר, בעצם אם נניח שהיה לנו את מנחה א' ומנחה ב', אז יש לנו כרגע שלושה גושים. גוש אחד שזה רק מנחה א', גוש שני שזה רק מנחה ב', וגוש שלישי באמצע שזה ערבוב של א' וב'. עשינו ציור של זה באתר ובתרשים ובחוברת. בכל אופן, הוא ייקח מהא' שלו יתערב ומהב' שלו יתערב, ומזה יקמוץ גם על הערבוב של א' וב'. עכשיו, כאמור, הגמרא מבינה שהם לא נוגעים, כי אחרת הם גם חלק מהערבוב, אז הנה רואים שהכלי מצרף גם לכולה. אפשר לקמוץ מחתיכה אחת על אחרת כשהם בתוך הכלי, אפילו שהם לא נוגעים. זאת הראייה הראשונה שזה כן מצרף, גם לגבי קמיצה, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, מי אמר שהם לא נוגעים? אולי כל העסק פה נוגע אחד בשני. כלומר, אל תדמיין שלושה גושים, אלא הגמרא קוראת לזה צורה של מסרק, אבל בואו נדמיין את זה בערך כמו האות ח', כך שבגג של האות ח' יש את האזור המעורבב, אבל בשתי הרגליים של האות ח', אז נגיד צד ימין זה רק ממנחה א', וצד שמאל זה רק ממנחה ב', ולכן הוא יכול לקחת משם ולקמוץ, כי זה כן נוגע. אבל אם זה לא היה נוגע, אולי לא. וכך דחינו את הראייה הראשונה. שוב, חשבנו שמדובר שזה לא נוגע ובכל זאת הוא יכול לקמוץ מזה על זה, אבל ענינו, אולי זה נוגע. הראייה השנייה זה של רב עצמו, זה באמצע עמוד א', וזה מהפסוק והרים ממנו בקומצו. שהברייתא דורשת על זה שצריך לקמוץ מן המחובר. והברייתא מסבירה מה הכוונה, שלא יביא איסרון, כלומר מנחה אחת, ויחלק אותה לשני כלים ויקמוץ. אם זה בשני כלים, זה לא טוב. זה מה שכתוב בברייתא, שאם זה בשני כלים, אז לא. ומדייק מכאן רבה, שדווקא כשזה ממש בשני כלים, אז לא. אבל משמע שאם זה בכלי אחד, אפילו שזה דומה לשני כלים, כלומר שתי חתיכות שלא נוגעות, אז זה כן. אז הנה ראייה שאפשר לקמוץ מחד לשני כשהם בכלי אחד, אפילו שהם לא נוגעים, זאת הראייה השנייה. אבל הבעיה דוחה את זה, כי הוא אומר, אפשר להבין את הברייתא שהיא באה להרחיב עוד יותר את מה לא. כלומר, כשהברייתא אמרה שבשני כלים לא, אז אולי לא התכוונה רק ממש לשני כלים נפרדים, זה ברור שלא, אלא התכוונה אפילו למצב של קפיזה בקאבה, כלומר שיש כלי אחד שבתוכו יש איזושהי מחיצה, כמו בקופסאות של הסנדוויץ'ים של הילדים, שיש לפעמים מחיצה באמצע בשביל שיהיה אזור לסנדוויץ' ואזור לפירות, אז ככה כלי אחד עם מחיצה באמצע, כשהמחיצה מגיעה עד למעלה, על זה הברייתא אמרה שאם אתה שם חצי בצד אחד של המחיצה וחצי בצד השני, אפילו שמעל המחיצה החלקים נוגעים, הברייתא חידשה שגם בזה אי אפשר לקמוץ מאחד לשני, כי אפילו שהם נוגעים מעל המחיצה, המגע הזה הוא מעל חלל הכלי. ובתוך חלל הכלי יש מחיצה גמורה, זה נחשב כמו שניים ואי אפשר. זה מה שאפשר להבין בברייתא, שגם בשני כלים נפרדים לגמרי, וגם במצב הזה של מחיצה עד למעלה, אי אפשר. וממילא, אם אתה רוצה לדייק, אז מה כן אפשר? אפשר כשזה לא מחיצה עד למעלה, אלא עד אמצע הגובה. כך שהמגע של שני החצאים מעל המחיצה לא נעשה מעל חלל הכלי, אלא בתוך חלל הכלי. גם לזה יש לנו ציור באתר ובתרשים וכולי, זה נקרא בגמרא כמו הריבתה של תרנגולים, ועל המקרה הזה אתה יכול לדייק שכן אפשר לקמוץ מאחד לשני, כי יש מגע מעל המחיצה והמגע הזה הוא בתוך חלל הכלי, לא מעליו, ולכן כאן כן אפשר לקמוץ מאחד לשני, אבל לומר שאם אין מגע בכלל גם אפשר לקמוץ? אולי לא. ולכן גם את הראייה השנייה דחינו, כלומר ניסינו להוכיח שאם יש שתי חתיכות בתוך כלי והן לא נוגעות, אז הכלי מצרף אותם לא רק לגבי תומה, אלא גם לגבי קמיצה שאי אפשר לקמוץ מאחד לשני, ודחינו אין ראייה שאפשר, כך שזה נשאר בספק, אבל לגבי תומה זה לא ספק. אם תמה נגע באחת מחתיכות, זה יתמה גם את השנייה, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי, בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו באמת חוזרים לנושא התומה, ששוב, אם תמה נגע באחת מחתיכות, זה יתמה גם את השנייה, ועל זה שואל רב ירמיה, האם אפשר לצרף שני סוגים של צירוף, וזה צירוף של כלי וחיבור של מים. כלומר, הנושא שלנו בשיעור הזה הוא בעצם צירוף של דברים שלא נוגעים, שיהיה כאילו שהם נוגעים, כך שאם תמה נגע באחד, זה יתמה את השני. אז בינתיים דיברנו על שיטה אחת לעשות את הקסם הזה, שזה כאילו שהם נוגעים, וזה צירוף בכלי, אבל יש עוד שיטה, וזה חיבור על ידי מים. כלומר, אם יש איזשהו זרם של מים שזורם מאחד לשני, אז אפילו שהם לא נוגעים, לגבי תומעה, זה נחשב כאילו שהם נוגעים. עכשיו, השאלה של רב ירמיה, זה אם אפשר לצרף את שתי השיטות האלו. עכשיו, שוב, כדאי לראות את הציור באתר או בתרשים. נניח שיש לנו כלי, ובתוך הכלי יש לנו שני חצאים של מנחה, נקרא לזה חתיכה א' וחתיכה ב', ואז מחוץ לכלי יש עוד חתיכה של מנחה אחרת, והיא מחוברת לחתיכה ב' על ידי זרם מים. לא יודע איך, אבל יש איזשהו זרם מים שנוגע בב' ובג', והוא לא נוגע באלף. כך שבעצם חתיכה א' מחוברת לב' כי הם באותו כלי, וחתיכה ב' מחוברת לג' כי הם באותו זרם מים. עכשיו, אם יבוא תמה ויגע בבית, אז כמובן שגם א' וג' יתאמו, כי גם א' וגם ג' מחוברים לבית, כל אחד מסיבה אחרת, או כי הכלי, או כי יש מים, אז זה ברור. השאלה של רבי ירמיה זה האם כיוון שא' מחובר לב' וב' לג', אז האם זה עושה שגם א' מחובר לג'. ואת השאלה הזאת הוא שואל משני הכיוונים. כלומר, מצד אחד הוא שואל מה אם תמי יגע באלף, אז ב' ודאי תמה כי א' מחובר לב' בגלל הצירוף, אבל האם עכשיו זה גם יתמה את ג' או שאין כפל מבצעים, אי אפשר לעשות שני קסמים כאלה אחד אחרי השני, אז ג' לא יתמה, זה מצד אחד. מצד שני גם בכיוון הפוך, מה אם תמי יגע בג' ואז ב' יתמה בגלל המים, האם זה גם יתמה את א' בגלל הכלי, או ששוב אין כפל מבצעים לפחות לא בכיוון הזה, ובשתי השאלות הגמרא נשארת בתיקו, זאת השאלה של רב ירמיה, שוב כדאי לראות את הציור באתר, ועד כאן הסעיף השלישי, האם יש כפל מבצעים או כפל חיבורים של כלי וחיבור של מים, ונשארנו בתיקו. הסעיף הרביעי, 5 שורות לפני סוף עמוד א', זה האם אומרים סבא לו תומה, סבא זה עם עין, כלומר מלשון סובה. האם הוא סווה מתומה? מה הכוונה? אז שימו לב שהדיון כאן אמנם מתייחס למקרה שלנו של שני חצאים בכלי, אבל השאלה האמיתית כאן היא בעצם בדיני תומה, לא בנושא שלנו של צירוף כלי, אבל זה מובא על המקרה של צירוף כלי. אז לפני שנבין את השאלה, בואו רק נקדים שכשאמרנו שאם תמה נוגע באלף, אז זה מתמה גם את בית, כי אם באותו כלי, זה דווקא כשהם שניהם כבר היו בכלי. אבל אם התמה נגע באלף לפני שזה נכנס לכלי, ואז הוא הכניס אותו לכלי, זה לא יתמה את ב', אלא רק חתיכה א' תהיה תמה, וב' לא תהיה תמה. זה נתון, ועכשיו בואו נמשיך לדבר על המקרה הזה, אז עוד פעם, תמה נגע באלף והכניס אותו לכלי, ויש שם כבר את ב', אז כרגע א' תמה וב' לא תמה, כי כאמור א' נתמה לפני שהוא נכנס לכלי, ועכשיו שלב שני, התמה שוב בא ושוב נגע באלף, כשהוא כבר בתוך הכלי. עכשיו, לחתיכה א', המגע הנוסף הזה לא הוסיף כלום, כי א' כבר תמה, אז אין מה לתמה אותו עוד, הוא כבר תמה. השאלה היא, האם בכל זאת הוא יכול לתמה את ב', כי מצד אחד, א' כמה הוא כבר תמה, הוא סווה מתומה, אין איך לתמה אותו עוד, אז בעצם כאילו בכלל לא תימאו אותו עוד פעם כשהוא היה בכלי, וממילא הוא גם לא מתמה את ב', זה מצד אחד. אבל אולי מצד שני, כיוון שהמגע הנוסף הזה באלף, אמנם לאלף לא מוסיף כלום, אבל הוא כן מוסיף את זה שהוא עכשיו יכול לתמה את ב', אז אולי המגע הזה בעצם כן הוסיף משהו לאלף. אמנם הוא עצמו סווה, אבל זה מאפשר לו לתמה אחרים, ולכן אולי זה כן נקרא שעכשיו תימאו אותו עוד פעם כשהוא כבר בכלי, והוא כן יתמה את ב'. זאת בעצם השאלה, האם אומרים שהוא כבר סווה מתומה, והמגע הנוסף הזה לא מוסיף לו כלום והוא לא מתמה את ב', או שכיוון שזה מוסיף לו את האפשרות לתמה עכשיו את ב', אז המגע הזה זה כן כמו תומה חדשה, והוא באמת יתמה את ב'. עד כאן השאלה, ושוב, השאלה היא לא לגבי צירוף בכלי, הצירוף בכלי זה רק הנוף לשאלה שלנו, אלא השאלה היא לגבי דיני תומה. ובא ביי ומנסה להוכיח שכן. א' בעצם כאילו נטמא מחדש ומטמא את ב' ולא אומרים שהוא כבר סווה. והבאי מנסה להוכיח את זה ממשנה במסכת כלים, והוא בעצם מנסה להוכיח את זה פעמיים, פעם מהרישה ופעם מהסיפה, אבל את שתי הוכחות אלו הגמרא תדחה. הוכחה מהרישה זה מרבי יוסי שאומר ככה, אם יש סדין, וזב גם ישב על הסדין וגם נגע בסדין. אז בעצם הזב כביכול טימא את הסדין פעמיים, גם כי הוא ישב עליו, וכשיושבים על סדין שמיועד לישיבה, אז הסדין מוגדר כמדרס, וממילא זה הופך את הסדין להיות כמו הזב עצמו, להיות בדרגה של אב התומה, זו תומה אחת. תומה נוספת כאמור זה שהוא גם נגע בסדין, שזה לא נהיה אב התומה אלא דרגה מתחת, כלומר ראשון התומה. עכשיו, כשהסדין אב התומה, אז זה שהוא גם ראשון התומה אין זה משמעות, כי הוא אב התומה, זה יותר חמור. אבל מה קורה עם הבעלים של הסדין? אמר לעצמו, עזוב, אני לא רוצה עכשיו לטהר את הסדין, גם נמאס לי שיושבים לי עליו, אני רוצה להפוך את הסדין הזה להיות וילון. עכשיו, ממילא, כיוון שעכשיו הסדין כבר לא מיועד לישיבה, אז תומת המדרס נעלמת ממש ככה, בלי לטבול, כלום, פוף. התומה פשוט נעלמה, ואומר רבי יוסי, ברגע שתומת המדרס, כלומר דרגת אב התומה, נעלמה, אז נשארנו עם הדרגה הנמוכה יותר של מגע בתומה, כלומר ראשון לתומה. זה מה שאומר רבי יוסי, הסדין הזה כבר לא יהיה אב התומה, אבל הוא כן יהיה ראשון לתומה. עד כאן רבי יוסי בריש, ששם יש שם גם את רבנן, אבל כרגע נסתפק ברבי יוסי. ועכשיו בואו נדבר על זה. הגמרא מניחה שסדר הדברים היה שהזב קודם ישב על הסדין והפך אותו לאב התומה, ורק אחרי זה גם נגע בו. עכשיו לכאורה כשהוא נגע בו, אז מה הוא הוסיף? הרי הסדין כבר תמה באב התומה. התומה הנוספת לא מוסיפה כלום, אפילו בדרגה נמוכה יותר. אז אם היינו אומרים שהסדין כבר סווה מתומה, אז באמת המגע הנוסף לא עושה כלום. אבל אנחנו רואים כאן שזה לא נכון, אלא כיוון שהמגע הנוסף אמנם כרגע לא עושה כלום, אבל הוא כן מוסיף בסדין את האפשרות שאם תומת המדרס תיעלם, אז כן יהיה כאן לפחות תומת מגע של ראשון לתומה, אז לכן המגע הזה כן עושה משהו. אז אנחנו רואים שלא אומרים שהסדין כבר סווה והתומה הנוספת לא עושה כלום, אלא אם היא יכולה להוסיף, אז היא כן עושה משהו. ממילא גם אצלנו, כשהזב נגע בחתיכה שכבר הייתה טמאה, שלכאורה הוא לא הוסיף כלום, בכל זאת זה כן מוסיף, כי על ידי זה יכול לתמת החתיכה הבריחה השנייה, אז הנה מכאן ראיה שלא אומרים שזה כבר סווה, אלא זה כן מטמא. זאת הראיה הראשונה מהמשנה בכלים, אבל דוחה הגמרא, רגע, מי אמר לך שבמשנה שם הסוד הראיה כמו שאמרנו, שהוא קודם ישב ורק אחרי זה נגע? אולי זה היה הפוך, הוא קודם נגע וטימא אותו בראשון הטומאה, ורק אחרי זה ישב וגם הוסיף אב הטומאה. ואז ודאי ששתי הטומאות באמת נמצאות בתוך הסדין, כי אפילו שהסדין כבר היה טמא, כשהוא גם ישב, אז הוא הוסיף משהו, כי הוא הוסיף חומרה. אז שם אומרים שהסדין לא סווה, כי הוא הוסיף, אבל אצלנו, שבהתחלה כשהוא נגע, הוא בעצם לא הוסיף שום טומאה לחתיכה שבה הוא נגע, אלא רק לחתיכה אחרת, אולי שם לא אומרים. ולכן, את הראייה הראשונה דחינו, יכולת שבאמת החתיכה הראשונה כבר סווה מטומאה, והוא לא יכול לטמא גם את החתיכה השנייה, אז הראייה הראשונה נפלה, אבל הבאי לא מתייש, והוא מביא גם את הסיפה, שוב, בשביל להוכיח שלא אומרים שהיא סווה, אלא היא כן תטמא את השנייה. המקרה בסייפה שם זה שוב, יש שני סדינים פרוסים על הרצפה, אחד מעל השני, אבל יש איזשהו רווח של אוויר ביניהם, הם לא נוגעים אחד בשני, ובא זהב והתיישב עליהם, אבל בוא נראה את זה בהילוך איתי. בהתחלה הוא נוגע רק בסדין העליון, יושב עליו, זה מטמא את העליון כמדרס, כלומר הוא נהיה אב הטומאה, ושוב אנחנו בהילוך איתי, לאט לאט הזהב יורד למטה, ועכשיו העליון נוגע בתחתון, ובאותו רגע של מגע, התחתון נטמא משתי סיבות. א', כי עכשיו הזהב בעצם יושב גם עליו, אומנם לא ישירות, אבל זה לא משנה, אבל הוא מטמא אותו כמדרס, אז הוא נהיה אב הטומאה, וב', התחתון נגע בעליון, אז הוא נטמא גם כמי שנגע בזהב, כלומר הוא נהיה ראשון הטומאה, כלומר בעצם בתחתון יש את שני הדברים, גם אב הטומאה וגם ראשון הטומאה, והדין הוא שגם כאן, כמו מקודם, אם הוא פתאום החליט לקחת את הסדין התחתון הזה ולהפוך אותו לבילון, אז טומאת המדרס תעלם, הוא כבר לא יהיה אב הטומאה, אבל טומאת הראשון הטומאה שהתחבא עד עכשיו, היא פתאום תצוץ חזרה ותגיד, אני גם כאן, והוא יישאר ראשון הטומאה. עכשיו למה? הרי כשהתחתון נטמא, אז טומאת המגע בעצם לא הוסיפה כלום, הוא כבר היה אב, הוא היה כבר שבע, אלא מכאן שלא אומרים שהוא כבר שבע, אלא גם אם זה יכול מתישהו להוסיף משהו, זה קיים. אז אותו דבר אצלנו. זאת הראיה השנייה שלא אומרים שהוא כבר שבע, אלא ההיטמעות הנוספת כן עושה משהו, אבל שוב דוחה הגמרא, זה לא ראיה. כי שם התחתון קיבל את שתי הטומאות ממש באותה שנייה, אז שם באמת אומרים ששתי הטומאות חלות בו, למרות שכרגע הטומאה הקלה יותר היא מורדמת, אבל היא יכולה לצוץ. לעומת זאת אצלנו, זה היה אחד אחרי השני. הוא קודם נגע בחתיכה לפני שהוא הכניס אותה, ואז אחרי שהוא הכניס הוא נגע בעוד פעם, שם אולי לא אומרים שהמגע הנוסף עושה משהו, אז אולי באמת זה לא יטמא את החתיכה השנייה, כך שבעצם נשארנו בלי ראיה. וזה היה הסעיף הרביעי. שוב לסיכום, שאלנו, אם הוא כבר טימא חתיכה אחת מחוץ לכלי, ואז הכניס ואז שוב טימא אותה, האם זה טמא את החתיכה השנייה, או שאומרים שכיוון שהחתיכה הזאת כבר סווה מטומאה, זה שהוא נגע בה שוב, זה לא עושה כלום, הבא ניסה להוכיח ממשנה בכלים שזה כן יטמא, גם הרי שגם הסייפה, אבל דחין, אולי זה דווקא שם, כי באמת שם ההיטמעות השנייה כן הוסיפה משהו, או שהיא הייתה בו זמנית, אבל אצלנו שהיא הייתה אחרי, אבל בעצם לאותה חתיכה לא הוסיפה כלום, אז אולי לא, ונשארנו כאמור בלי תשובה. הסעיף החמישי והאחרון, קצת מעל אמצע עמוד ב', במילים אמר רבה, זה לגבי מצב שיש לנו בכלי שלושה חצאים של מנחה. עכשיו, כבר אמרנו בסעיף הראשון, בתחילת השיעור, שאם יש לי שני חצאים של מנחה אחת, וחצי שלישי שלא קשור ממנחה אחרת, אז ודאי שהוא לא נטמא. זה לא המקרה כאן. אלא המקרה כאן זה שהיו לו בהתחלה שני חצאים, נקרא להם א' וב', ואז ב' הלך לאיבוד. ובמקום זה הוא הפריש את ג' עוד חצי יסרון במקום ב', ואז פתאום הוא מוצא את ב', וכרגע שלושתם בתוך הכלי. א', ב' שעבד ונמצא, וג' שהוא הביא במקום ב', אבל בסוף בעצם לא צריך אותו. בגמרא קוראים לא' הראשון, לב' האבוד ולג' המופרש, ובכל אופן כרגע א', ב' וג' נמצאים בתוך הכלי. עכשיו, לכתחילה, מה שהוא צריך לעשות זה שהוא צריך להשתמש באלף, כי אלף ודאי שייך לכאן, הוא לא הלך לאיבוד, לא שום דבר, ובית וג' הוא צריך לבחור אחד מהם, שילך עם אלף, והשני הוא כבר עשה אותו עם מנחה אחרת. אבל הוא לא עשה את זה, הוא כרגע השאיר את שלושתם בתוך הכלי, והשאלה היא מה הדין לגבי צירוף בכלי. כלומר, מי מצטרף כאן אחד לשני? אלף, בית וג' ולגבי זה יש מחלוקת בין רבה לאביי. רב אומר שא' ודאי שייך לכאן, והוא מצטרף לשניים האחרים, כלומר א' עם ב' וא' עם ג', אבל ב' וג' הם לא מצטרפים, כי הרי זה או ב' או ג', אי אפשר את שניהם, זה רבה. הבעיה לעומת זאת אומר, כרגע, כיוון שהוא עוד לא בחר בין ב' לג', שלושתם שייכים לכלי, ושלושתם מצטרפים. זה באופן כללי, עכשיו בוא נפרט יותר. אז שוב, רב אומר שא' עם ב' וא' עם ג', אבל ב' וג' לא, לגבי מה? אז זה לגבי שני דברים, גם לגבי תומה וגם לגבי קמיצה. כלומר, לגבי תומה, אם ב' או ג' נטמאו, אז הם יטמאו את א', כי כל אחד מהם שייך לאלף, אבל הם לא יטמאו אחד את השני, כי ב' וג' לא שייכים אחד לשני. מצד שני, אם א' נטמא, אז הוא יטמא את שני אחרים, כי הוא שייך לכל אחד מהם. כל עוד לא בחרנו מי, אז הוא שייך לשניהם. זה לגבי תומה. לגבי קמיצה, אז מקודם כבר דיברנו האם בכלל כלי מצרף לקמיצה ונשארנו בספק, אבל אם נניח שכן, אז אותו עיקרון. אם הוא קמץ את ב' או את ג', אז זה יתיר את א', ובזה בעצם הוא הראה מי הוא בחר. כלומר, אם הוא קמץ את ב', אז הוא מראה שהוא בחר בב', אז עכשיו ב' וא' מסודרים, וג' מחוץ לעסק, ואותו דבר אם הוא קמץ את ג', אז הוא בחר בג', וג' וא' מסודרים, וב' מחוץ לעסק. אם הוא קמץ את א', אז זה בעיה, כי כיוון שהוא עוד לא בחר, והוא גם לא הראה את מי הוא בוחר, אז זה לא יכול להתיר אף אחד מהם, כי זה לא יכול את כל השלישייה, כי אנחנו צריכים רק שניים, את א', ואז או ב' או ג', אז ממילא, במקרה הזה, זה לא יתיר אף אחד, עד כאן, לפי רבה, שוב, א' וב' מחוברים, א' וג' מחוברים, אבל ג' וב' לא מחוברים. הבאי לעומת זאת, כאמור אומר, שכל עוד הוא לא בחר, שלושתם שייכים לאותו בית. ככה אומר הבאי, הם שלושתם כרגע שייכים לקלין, אף אחד ששייך יותר מהשני, וממילא, לגבי תומה, אם אחד מהם נטמא, לא משנה מי, כל השאר גם טמאים. לגבי קמיצה, אז כאן הוא יגיד את מה שרב אמר בסוף, כלומר, לא משנה את מי הוא קמץ, אמנם את עצמו זה יתיר, אבל זה לא יתיר את האחרים, כי הוא עוד לא בחר, ואי אפשר להתיר את כל השלישייה, ולכן זה לא יתיר אף אחד מהשניים האחרים, ועד כאן מחלוקת רבה והבאי. ועכשיו, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו כמעט מסיימים, באים רב פאפה ורב יצחק ברית הרב משרשיה, ותוקפים חלק ממה שאמרנו עכשיו. עכשיו, בשביל להבין את התקיפה שלהם, צריך להבין איך בדיוק הם הבינו את המקרים שבהם אמרנו שהקמיצה לא מועילה. כלומר, גם אצל רבה, כשהוא קמץ את א', שאמרנו שזה לא מועיל להתיר את ב' וג', ואצל הבאי אמרנו שלא משנה איזה הוא קמץ, זה גם כן לא יתיר את השניים האחרות. עכשיו, למה זה לא יתיר? אז כבר הסברנו שכיוון שאי אפשר לקמוץ לשלושתם, כי צריך רק שני חצאים, אז זה לא מתיר אף אחד. עכשיו, בוא נבין את זה עוד קצת. אז הם כנראה מבינים שכיוון שהוא עוד לא בחר, ויש כאן את כל השלישייה, והוא קומץ, אז הוא בעצם מתכוון לקמוץ עבור כל השלישייה, וכיוון שאי אפשר לכל השלישייה, אלא צריך רק שני חצאים, עם אלה זה לא מתיר את האחרים. עכשיו, כיוון שכך הם מבינים, אז הם תוקפים ושואלים, בסדר, זה שזה לא מתיר את האחרים זה ברור, אבל למה אתה אומר שאת החתיכה עצמה שאותה הוא כן קמץ, שאת זה זה כן מתיר, והקומץ ילך למזבח, והשיריים של אותה חתיכה יהיו מותרות? למה? הרי גם לזה זה לא מספיק. למה? אז רב פאפה מדבר על השיריים, ורב יצחק בית רב משר שמדבר על הקומץ, אבל התקיפה שלהם זה אותו עיקרון, וזה שקודם כל, גם בשביל אותה חתיכה, הוא לא קמץ מספיק, כי הרי בסך הכל אמור לקמוץ עבור שתי חתיכות, לא עבור שלוש. כך שהקמיצה שהוא עושה היא בעצם חצי עבור חתיכה שממנה הוא קמץ, וחצי לעוד חתיכה שאנחנו לא יודעים מי. עכשיו הוא לעומת זאת, כמו שהם כאמור מבינים, הוא התכוון לקמוץ עבור שלוש החתיכות, כך שבעצם שליש זה לחתיכה שהוא קמץ, שליש לעוד חתיכה ושליש לעוד חתיכה, וממילא השליש שהוא התכוון לחתיכה שממנה הוא קמץ, זה הרי לא מספיק. זה חצי, לא שליש. כלומר, בעצם חסר לו שישית, כי חצי פחות שליש זה שישית. זה מה שתוקף רב פאפה. מה שהוא קמץ גם עבור אותה חתיכה שממנה הוא קמץ, בשביל זה גם לא מספיק. זה מצד אחד. מצד שני, גם רבי יצחק בית רב משרשיה שתוקף ואומר, איך אתה אומר שאת הקומץ הזה שהוא קמץ, הוא יקטיר על המזבח, הרי כאמור, בקומץ הזה הוא התכוון שליש לזה, שליש לזה, שליש לזה, ומתוכם רק באמת צריך שניים, לא את כל השלוש, אז שני שליש באמת קדושים, אבל שליש אחד הוא חולין בעצם, כי הוא התכוון לקמוץ אותו על חתיכה שהוא לא היה אמור לקמוץ בשבילה. אנחנו לא יודעים מי, כי הוא לא החליט, אבל היא לא אמורה להיות פה, אז אם הוא יזרוק את כל הקומץ על המזבח, הוא בעצם מעלה על המזבח שליש, שהוא חולין. זאת התקיפה של רב פאפה ורב יצחק, שכאמור בנויה על אותה הבנה שכשהוא קמץ על השלוש, הוא התכוון לכל שלוש החתיכות, ועל זה עונה רבשי, לא הבנתם נכון. גם רב וגם הבאי, כשהם אמרו שכשהוא קמץ זה לא יתיר את האחרות, אז הם לא מבינים שכשהוא קומץ הוא מתכוון לכל השלוש. לא, הוא התכוון רק לשתיים, רק שאנחנו לא יודעים מי השני, לכן זה לא מתיר את האחרים, אבל את עצמו זה כן מתיר, כי הוא ודאי כן בפנים ובשבילו הוא כן קמץ מספיק, כי חצי בשבילו וחצי בשביל השלי שאנחנו לא יודעים מי הוא, והוא כן יכול להקטיר את מה שהוא קמץ על המזבח, כי הכל שייך לקודש, אמנם חצי אנחנו לא יודעים בשביל מי זה, ולכן זה לא יתיר את האחר, אבל כל הקומץ קדוש, גם החצי שבשבילו הוא קמץ, וגם החצי שאנחנו לא יודעים בשביל מי הוא קמץ, שני קדושים, והוא יעלה. בקיצור, רבשי פשוט משנה את התפיסה, הוא לא מתכוון לקמוץ עבור כל השלושה, שזה אי אפשר, אלא עבור שניים, ופשוט לא יודעים מי השני, ואז הכל מובן. עד כאן התקיפה והסבר של רבשי, ובזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', זה היה הסעיף החמישי והאחרון, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא היום היה שכלי מצרף את מה שבתוכו לגבי קודש להיות אחד, אז אם יש לנו שתי חתיכות של מנחה אחת בתוך כלי, הם כביכול אחד, ולכן אם תמה נגע באחת, זה יתמה גם את השנייה, ולגבי זה ראינו חמישה סעיפים. בסעיף הראשון רב כהנא ענה לבני רבי חייא, א', שזה גם שתי החתיכות לא נוגעות אחת בשנייה, ב', זה דווקא לחתיכה ששייכת לשם, אבל אם הוא יביא חתיכה ממנחה אחרת, היא לא תתמה, וג' אם האדם רק שם יד באוויר בכלי ולא נגע באחת בחתיכות, זה לא יתמה כי זה לא כלי חרס, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני, רב כהנא שאל, האם הצירוף הזה נכון גם מדאורייתא, כלומר, גם לגבי קמיצה, שאם הוא קמץ מאחת, זה גם יתיר את השנייה, וניסינו להביא שתי ראיות לזה שכן, זה מצטרף גם לקמיצה, ראיה אחת מהמשנה שלנו שיש ערבוב בין א' לב' ויש עוד שתי חתיכות שלא מעורבבות, ואם הוא קמץ מאחת אז זה מתיר גם את מה שמעורבב, אפילו שלכאורה אין מגע, אבל ענינו אולי שם יש מגע. ראיה השנייה זה מברייתא שאומרת שאם הוא קמץ מכלי על כלי זה לא תופס, ומכאן אפשר דייק שאם זה באותו כלי ורק לא נוגעים, אז זה כן תופס, אבל הבית דחה גם את זה שאולי הברייתא באה לחדש שגם כשהם באותו כלי, אם יש מחיצה עד למעלה, אז אי אפשר מאחד על השני, אפילו שיש מגע מעל המחיצה, ומכאן תדייק שאם המחיצה נמוכה ויש מגע בתוך חלל הכלי מעל המחיצה, זה כן תופס, אבל אם אין מגע בכלל, אז לא, וכך דחינו את שתי ראיות שכן, ובקיצור, לגבי האם אפשר לקמוץ מאחד על השני בלי שיש מגע, נשארנו בספק, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי רב ירמיה שאל האם אפשר לחבר גם את הצירוף של כלי וגם חיבור על ידי מים, כלומר אם יש א' וב' בתוך כלי ויש מים בין ב' לג', אז אם הוא נגע בא' האם זה תמה גם את ג', או אם הוא נגע בג' האם זה תמה גם את א', ולגבי זה נשארנו בתיקו. הסעיף הרביעי היה לגבי סבל או תומה, כלומר אם הוא נגע באלף לפני שנכנסה לכלי, ואז הוא הכניס אותה לכלי, ואז שוב נגע בה, האם זה יתמת ב', או שכיוון שאלף כבר תמאה היא סבעה מתומה, אז אין פה מה להוסיף שיעבור לב', הבא ניסה להביא שתי ראיות ממשנה בכלים שכן, ראיה אחת מזהב שתימא סדין גם על ידי שהוא ישב עליה, כך שזה מדרס, כלומר אב התומה, וגם שהוא נגע בה, שזה רק ראשון לתומה, ואז אם תומת המדרס נעלמה, כי הופך את הסדין לבילון, אז פתאום מגלים שהראשון לתומה בעצם היה פה כל הזמן, אפילו שלכאורה הוא לא הוסיף שום דבר, אז מכאן שלא אומרים שהסדין כבר היה שבע מתומה, אבל את הראיה הזאת הכינו, כי שם אולי הוא קודם נגע ורק אז ישב, לכן ראיה שנייה ממקרה דומה, שהיה סדין מעל סדין, והוא ישב על עליון והוריד את זה, כך שהוא בעצם ישב על שניהם, והסדין התחתון נצמע גם כאב התומה, כי הזב ישב עליו, וגם ראשון התומה, כי הוא נגע בסדין העליון, וגם שם אומרים שאם תומת המדרס נעלמה, אז הוא כן נשאר ראשון התומה, כלומר לא אומרים שהוא היה שבע, והתומה הנוספת לא הוסיפה כלום, אבל גם את זה דחינו, כי שם זה קרה בו זמנית. אצלנו לעומת זאת זה קרה אחד אחרי השני, אז אולי התומה השנייה לא הוסיפה כלום, ובקיצור, נשארנו בלי תשובה, זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה כשהוא הכניס שני חצאים לכלי, א' וב', ואז ב' הלך לאיבוד והוא שם במקום ז' ג', ואז מצא את ב', כך שהוא כרגע צריך להחליט האם הוא הולך להשתמש בב' או ג', אבל הוא לא החליט. לגבי זה רב אומר שא' מצטרף לב' וא' לג', אבל ב' וג' לא, לעומת זאת הבא אומר שהם כולם מצטרפים, וזה נכון בין לגבי תומה ובין לגבי קמיצה, כלומר לגבי תומה לפי הבאי, לא משנה במי הוא נגע, זה יתמה גם את האחרים, לפי רבה, אם הוא נגע בב' או ג', זה יתמה את א', אבל לא את ג' או ב', ואם הוא נגע באלף, זה יתמה את ב' וג'. לגבי קמיצה, אז לפי רבה, אם הוא קמץ את ב' או ג', זה יתיר גם את א', אם הוא קמץ את א', זה לא יתיר לא את ב' ולא את ג', כי הוא עוד לא בחר, לפי הבאיה, לא משנה מי הוא קמץ, זה יתיר רק את עצמו, אבל לא את האחרים, כי כאמור, הוא עוד לא בחר, ומשלושתם שייכים באותה מידה לפי הבאיה, ובאים רב פאפה ורב יצחק ותוקפים, כי הם מבינים שבמקרה הזה הוא בעצם מתכוון לשלושתם, אז הם שואלים, לא רק שזה לא מתיר את האחרים, זה גם צריך לא להתיר את עצמו, וגם שלא יזרקו את הקומץ למזבח, כי בעצם בקמיצה הזאת התכוון ששליש יהיה למה שהוא קמץ ממנו, שליש עוד אחד ושליש לעוד אחד, אז אין לו מספיק למה שהוא קמץ ממנו, יש לו רק שליש במקום חצי, וגם יש לו כאן שליש שהוא בכלל חולין, זה מה שהם תוקפים, אבל מסביר רבה שמה פתאום הוא לא התכוון לכל השלוש, הוא התכוון רק לשניים, ורק לא יודעים מי השני, ולכן חצי זה למה שהוא קמץ ממנו, וזה מתיר אותו, ואין כאן עוד שליש מיותר, אלא יש כאן רק עוד חצי שהוא קדוש, רק לא יודעים על מי הקמיצה הזאת, ולכן הכל בסדר, כל טוב.